אנחנו בפרשת תרומה, נפש הפרשה לפרשת תרומה, גם יהיה ראש חודש אדר בעזרת השם עוד מעט. אני רוצה לדבר איתכם על משהו שאני לא לגמרי סגור עליו, כלומר ניסיתי ללמוד אותו בימיים האחרונים, אני מאוד מקווה שאני מדייק, ואם לא, אז אני אשמח אם אתם או מי מהצופים יעירו את תשומת ליבי, אבל נראה לי שאנחנו בכיוון. תראו, קודם כל יש כאן משהו מאוד מאוד מפליא בעיניי, שלא הרבה זמן אחרי יציאת מצרים, פחות מחצי שנה אחרי יציאת מצרים, עם ישראל, עם של עבדים, עובר להתעסק באומנות. פשוט ככה. אומנות זה אחד מהתנועות הכי חירותיות שיש לאדם. הרב קוק מבאר שאומנות זה ביאור היכולת לבאר את העולם הפנימי שלך בצורה חיצונית. בין אם זה על ידי מילים, או בין אם זה על ידי ציור, על ידי שירה, על ידי הריגה, רקמה, זה לקחת משהו פנימי, זה אומנות. לא שטויות וכל מיני זה, אלא להצליח לתאר עולם פנימי באופן מדויק, באופן נאמן, באופן אמין בחוץ. זה מדויק, זו אומנות. אז לא עברה חצי שנה מיציאת מצרים, עם שהיה רגיל לעסוק בטיט ובלבנים, תעסק פה באומנות ברמה הגבוהה ביותר, כן? לא סתם אומנות, אלא אומנות שיש בה עניינים של כוונות. ולחשוב מחשבות, בזהב, בכסף. הגמרא אומרת שחז"ל מלמדים אותנו שבצלאל היה יודע לחשוב מחשבות, איזה חומר ילך לאיזה כלי, ולפי הנתינה, לפי כוונת הנותן, וטהרת לבבו, ויושר מעשיו, ידע בצלאל לשייך את החומר שהוא ייתן לכלי. וכל ההריגה, והתביעה וכו' וכו'. וגם בכלל, מאיפה עליהם חומרים? תחלת, ארגמן, תולעת שני, כאילו זה נראה שכשהם יצאו, הם כבר הבינו לקראת מה הם הולכים. בסדר, אז זה ככה מופת ראשון. אני רוצה לומר רשימת החומרים שמוזכרת כאן, בתחילת הפרשה, זהב, כסף, נחושת, תחלת, ארגמן, תולעת שני, שש, עיזים, אורות אלים, אורות חשים, עצי שיטים, ואבני שום וכולי. הרשימה הזאת היא לא סתם רשימת מקולת. כלומר, זה לא שחורה מצח את הרשימה הזאת, מה זה משנה. בסדר. זה ברור שמעגלי ההשפעה של האדם, אומרים את זה רבותינו, מעגלי ההשפעה של האדם מישראל, הם הולכים ומתפשטים על המציאות כולה. בוודאי על חוג ההשפעה הקרוב שלנו, בני ביתנו, בני המשפחה וכולי, אבל לא רק, אלא גם על בעלי חיים שבסביבתנו, נכון? זה דברים ידועים, אלה סיפורים ידועים. חמורו של רבי פנחס בן יאיר, לא היה אוכל גזל, לא היה אוכל טבל וכולי. וגם על הצומח שבסביבתנו, גם זה אנחנו משפיעים, ואפילו על הדומם. אפילו על הדומם, כלומר, גם החפצים הדוממים הם מושפעים מהנוכחות של של הצדיק, יש איזה ניסוי ביפן, עשו ניסוי ולקחו כוס מים, השמיעו לידה חרפות וגידופים וראו שהמולקולות מסתדרות בצורה לא אופטימלית, והשמיעו לידה ברכות או דברים נעימים, המולקולות קיבלו את הצורה האופטימלית שלהם. אני רוצה להתמקד איתכם היום בזהב. הזהב. רוב מלאכת המשכן עשויה מזהב, הכלים המשמעותיים עשויים מזהב, חלק זהב לבד, חלק שילובים של זהב ועץ. כמעט אין זהב וכסף, יש קצת זהב ונחושת. אבל או זהב לבד, כמו הארון, כפורת, הקרובים, או זהב ועץ, כמו השולחן והארון בעצמו, הקרסים, זהב. ונתחיל באיזושהי שאלה כמו חצי פילוסופית כזאת. האם הזהב הוא יפה בעינינו בגלל שהוא נדיר, אבל אם היה הרבה זהב, אז היינו מאבדים את ה... בסדר, יש מלא. וכנה לגבי כל מה שמוזכר כאן, היהלומים וכו'. הייתי פעם באיזו פגישה עם איזה יהלומן, כן? הוא לקח אותי בעצם לסיור בבורסת היהלומים. היה אבא של איזה תלמיד, לקח אותי לסיור בבורסת היהלומים. הייתם שם פעם בבורסה? מתחם סגור, משהו, זה כמו אקס-טריטוריה כזאת של... והראה לי פה, הראה לי שם. באמצע הדרך הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, זה כלום. זה סתם, זה חצץ היהלום הזה. אין לזה שום. זה יפה, כי נשים חושבות שזה יפה. אבל אם יחשבו יום אחד שזה לא יפה, אז אנחנו נשאר בלי עבודה. האם זה באמת כך? כי דבריו, כלומר, האם היהלום של הזהב, הוא פשוט יפה כי הוא נדיר, אבל אם היה הרבה ממנו, אז הוא היה, היינו רגילים בו, גסים בו, או שלא. יש בתכונה, בזהב עצמו יש בו תכונה עצמית, לא משנה אם הוא הרבה או מעט, יש בו תכונה, יש בו תכונות עצמיות מיוחדות. תכונות עצמיות מעולות, הוא גם נדיר, אבל זה לא משנה. זה קודם כל הולך על, על התכונה. כלומר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אני טיפה אחריף את השאלה, למה הזהב נבחר להיות כל כך מרכזי במשכן? אני מזכיר לכם את, את העובדה שהמשכן נבנה אחרי חטא העגל, לפי הכרונולוגיה של התורה, ואז אנחנו קודם כל פוגשים את הזהב במקום לא טוב. הזהב הוא ביטוי ל... הוא ביטוי למה? לבצע, הוא ביטוי, לרכושנות, הוא ביטוי לחומרנות, הוא ביטוי וכו' וכו'. נבין את זה יותר טוב אם נאמר את המילה באנגלית. איך אומרים באנגלית זהב? Gold, say it in English, gold, yes. והמילה gold באנגלית, כל רוב המילים שיש בהם G, מרמזות על גודל ועל שליטה. Gold, globus, general, giant, google, בדיוק, google, great, god, כל מה שיש בו את האות G, מלמד את זה משהו גדול, משהו שהוא, אפשר כמעט להגיד אינסופי, ומילה גם הגולד. כן? אז גם מבחינה היסטורית, אם אנחנו מנסים לזכור מבחינה היסטורית, אז הפעמים שהייתה בהם, שהיו בהם גילויי זהב גדולים, בדרך כלל הביאו קטסטרופה על העמים שגילו אותם. לדוגמה, הדוגמה הכי קלאסית היא? גם היום באפריקה, הדוגמה הקלאסית היא הבעלה לזהב. בארצות הברית, באזור קליפורניה, היו שם חוות חקלאיות מסגשגות ביותר, גידלו שם טבק ועוד כל מיני דברים כאלה, ואז התחילה השמועה שיש זהב בנהרות. מתחילה, אנשים, למה שאני אעבוד בטבק ויקרא זה, אם יש לי זהב בנהר, עוזבים את הכל, אז רצים אל הנהר, כמובן שיש מריבות על שטחי מחייה, אין מספיק זהב לכולם, הרבה רציחות, הרבה הריגה, הרבה זה, הכלכלה קורסת, כי אף אחד לא מגדל חקלאות, כולם רוצים אל הזהב, וזהב אתה לא יכול לאכול ממנו. ועד ששם הממשל המרכזי הצליח לסדר שם את העניינים, קרתה שם נפילה מאוד מאוד גדולה. וגם אצלם, כן? עם ישראל מלא בזהב, כנראה מביזת מצרים, התוצאה הייתה חטא העגל. אז מה פתאום, לכאורה, היינו מצפים שהזהב דווקא לא יופיע במשכן. שהמשכן יהיה עשוי אולי מחומרים טבעיים, אולי רק מבד, מיריות, והזהב תופס כאן מקום מרכזי ומשמעותי. לכן זה כנראה אומר שלזהב יש לו תכונה חיצונית ותכונה פנימית. התכונה החיצונית שלו היא הברק, היא המשיכה של העין והיא אולי לא טובה, אבל יש לו גם תכונה פנימית, ובגללה התורה מתעקשת שהזהב הוא החומר המרכזי שממנו עשוי המשכן. אז מה יש בזהב? אז לכן זה מה שאני מנסה ללמוד כבר יומיים, ואני מקווה שאני אומר דברים מדויקים. אני... בעזרת השם.
אותו נשאלה, זה גם כמו גול. יש לך זכה וזרע.
כן.
זרוע.
כן. אז אולי קודם כל נתחיל מהגמרא המסכת בבא מציעא. הגמרא המסכת בבא מציעא מתלבטת בפרק רביעי. הגמרא מתלבטת מה נקרא כסף? ומה נקרא פירה, פרי. כלומר, כסף זה אמצעי, נכון? כסף הוא לא... הוא אמצעי כדי לרכוש משהו. ופרי זה הדבר בעצמו. זה מה שאני רוצה. אז אם יש לי מטבע כסף ומטבע זהב, מי קונה את מי? מי הוא הסחורה ומי הוא האמצעי שבאמצעותו אני משיג את הסחורה. והגמרה שם מתלבטת, כן? בין דעות שונות. ומסיקה הגמרא שרבי ששנת המשנה עבר איזשהו תהליך. רבי בילדותו סבר שהכסף הוא הפירה והזהב, הוא קונה את הכסף, אבל בבגרותו הוא חזר בו וסבר שהכסף הוא האמצעי לזהב. הזהב הוא משהו של מטרה. יש מטרה להשיג זהב. הזהב הוא לא לשום דבר אחר. כלומר, אם אני מחזיק כסף ביד, זה בעצם הדעה המובנת. אני מבין שהכסף הוא לא, יש לי כאן כסף, זה לא מטרה, אני לא יכול לאכול. הכסף מקנה לי כוח קנייה. כשאישה מחזיקה תכשיט זהב ביד, הוא לא בשביל שום דבר אחר. הוא בשביל הדבר בעצמו. הזהב הוא איזה מין מטרה, איזה מין מנוחה. זה האידיאל. הגעתי אליה. זה כמובן גם מאוד מסוכן. זהב, תן לי כסף לשון, כיסופים, אני רוצה להמשיך הלאה. זהב, זהב, תן לי את זה. ואם אדם נעצר בזה, זה מסוכן מאוד. אבל יש בזהב איזה מין משהו אידיאלי. כלומר, כשמגדירים דבר בתור מטרה, אנחנו בעצם מגדירים אותו בתור משהו אידיאלי. הגענו אל המנוחה ולנחלה. לא צריך מכאן להמשיך הלאה. פה זה המקום. ארץ ישראל היא המקום. לא צריך להגיע מכאן למקום אחר. אתה יכול להגיד שהמדבר הוא מקום נחמד, כי הוא מטרה לארץ ישראל. הוא לא בפני עצמו. אבל ארץ ישראל היא המטרה, נכון? ארץ ישראל היא סוג של זהב. נכון? שארץ ישראל? איפה כתוב שארץ ישראל היא ארץ הזהב? זהב הארץ היא טוב, אומרת הגמרא, אין תורה כתורת ארץ ישראל. למה משמעו? איפה נאמר הפסוק? בפרשת בראשית. שם בדולח ואבן השוהם, ושם זהב, וזהב הארץ היא טוב. נכון? כשהקדוש ברוך הוא עושה, כשמתארים את גן עדן, יש ארבעה נערות, נער אחד יוצא, שם האחד הוא הסובב את ארץ החבילה אשר שם הזהב, והוא זהב, הארץ היא טוב. שם בדולח ואבן השואה. כן? אז יש פה גם זהב, גם בדולח, גם אבן שואם, אבן שואם שלנו גם בפרשה. אז אם ככה זהב הוא איזו יסוד של, יש בו איזושהי מטרה. טוב, אז הנה כבר הבנו משהו מסוים. הזהב הוא מטרה בפני עצמה, יפה מאוד. אבל עדיין אנחנו שואלים, מה יש שם בזהב? היום יש גולדפילד, מכירים? לא מכירים גולדפילד, יש כל מיני... טוב, אז הזהב הוא באמת מתכת מאוד מיוחדת. הוא מאופיין בצפיפות מאוד מאוד גבוהה. כלומר, יחסית בכמות קטנה של זהב אתה מקבל הרבה מאוד משקל, ומוצאים אותו בטבע בצורתו הטהורה. כלומר, בניגוד לכסף שצריך לזכך אותו ויעלום שהוא מגיע בצורה גולמית, הזהב, אתה מוצא אותו גושי זהב. בגלל הצפיפות הגבוהה שלו, ובגלל האפיוני החומרים שמיד נאמר, הזהב הוא לא נוטה... הוא לא, אין לו, אין לו, הוא כמעט לא מתחמצן ולא מתרכב עם חומרים אחרים, ולכן הוא נשאר כמו שהוא בעצמו. אם תשים מתכת כלשהי, ברזל, תשים אותה באדמה, היא תחליד לאט ותפחו להזהב, יכול להיות באדמה ולא יקרה לו כלום, ולכן הוא גם עמיד לשנים רבות מאוד, ולא מתקלקל ולא משתנה, ולא, אתה יכול לשים אותו במים, אתה יכול לשים אותו בצטטו החוצה, הוא לא מחליד ולא וכו' וכו', בסדר? כלומר, יש לו תכונות מאוד מאוד מיוחדות. הזהב גם מבין המתכות המוליכות הוא המתכת המוליכה בצורה הטובה ביותר. יש לנו מתכות מוליכות ומתכות לא מוליכות, יש גם על מתכות שהן גם גזים, מים, והזהב מבין המוליכים הוא ברמה הגבוהה ביותר. יש גם כאלה שהפלטינה מעלה ועוד, אבל בטבלה המחזורית הזהב מסודר בתור אחת המתכות המוליכות ביותר, ומתחתיו הכסף, מתחתיו הנחושת, וזה אומר שחשמל עובר דרכו בקלות. זו הסיבה שעד היום משתמשים בזהב במוליכים שהם בתוך רכיבי מחשבים מאוד מאוד יקרים וכל זה. זה חומר יקר, אז אתה לא יכול להשתמש בו הרבה, אבל במקומות שצריך מוליכות גבוהה מאוד, באיכות גבוהה לאורך שנים, בדברים יקרים, אז משתמשים בזהב, כן? או נגיד במקומות שאתה רוצה עמידות מאוד מאוד גבוהה, נגיד חומציות, בלוויינים, כן? או מקומות שאתה זקוק לעמידות מאוד מאוד גבוהה, נגיד חומציות לאורך שנים, גם כן להשתמש בזהב, נגיד כתרים בשיניים, אז היו עושים, כן, כתרים מזהב, כי השיניים זה, יש פה הרבה מאוד חומציות שמסתובב, ואתה לא רוצה שזה יתפורר לך תוך כדי. אז אלה התכונות של המתכת זהב. כן, אבל על מה זה יושב? על מה זה יושב? אז כדי להבין את המושג הזה, אנחנו צריכים להבין שיש... כל מתכת הרי היא בנויה, אנחנו יודעים היום, מאטום. מה זה אטום? אטום בלטינית זה בלתי ניתן לחילוק. אטום. שתי מילים, בלתי ניתן לחילוק, אנחנו היום יודעים איך לחלק אטום, לבקע אותו, וזה הפצצה הגרעינית שיושבת על, על הרכיב שנקרא אורניום, שהוא יחסית, או פלוטניום, שאותו יותר קל לבקע. אבל האטומים, בבסיס זה יחידת חומר הראשונה, שהיא בלתי ניתנת לביקוע. אטום מורכב מגרעין האטום, בתוך גרעין האטום יש פרוטונים וניוטרונים, נשים רגע את הניוטרונים בצד, נדבר רגע על הפרוטונים. הפרוטונים הם בעלי מטען, כמו שאתם יכולים לשמוע, הם בעלי מטען חיובי. וכמות, אותה כמות של פרוטונים, יש גם אלקטרונים, שמקיפים את גרעין האטום, הם מקיפים אותו בצורה של ענן, אבל לצורך ההסבר, נגיד שהם, מקיפים אותו בצורה של מעגלים, כמו העיגולים האלה של שבתאי. בסדר? זה גרעין התא. וכל תא, כל יסוד, יש לו כמות פרוטונים אחרת, ולכן זה מגדיר אותו כיסוד נבדל, והוא מופיע בטבע בצורה שונה. עכשיו, כשיסוד נפגש עם יסוד, כשחומרים נוגעים זה בזה, מתחוללת ביניהם איזושהי אינטראקציה, שנקראת חמצון חיזור. בסדר? חמצון חיזור. כלומר, האטום שנמצא באיזשהו חוסר סדר מבני של האלקטרונים, ישאף לקבל לתוכו אלקטרונים, כדי שהוא יגיע לאיזושהי יציבות והרמוניה. ולחילופין, יש אטום, כן, שהוא, מה שיש לו עודף, והוא ישמח לוותר אחד. יש כאלה שהם גבולים, יש לו גם, הוא רוצה קצת לתת ורוצה לקבל, יש כאן איזושהי גבוליות. האטום שמוותר על אלקטרון נקרא האטום המחזר, האטום שמקבל אלקטרון נקרא האטום המחומצן. כן? האטום המחזר הוא נהפך להיות, בעצם יורד לו אלקטרון אחד, המטען השלילי שלו נהיה נמוך, והוא נהפך להיות יון. יש בו יותר פרוטונים מאלקטרונים, הוא נהפך להיות יון. האטום השני הוא נהיה מטענו השלילי גובר. וככה בעצם זה, ככה זה בעצם קורה. אם נגיד, לדוגמה, לוקחים ברזל ומניחים אותו באוויר, אז יש כאן יסוד שנקרא חמצן, שפוגש את היסוד של המתכת, ומתחילה ביניהם איזושהי אינטראקציה. כן? והברזל יש לו כוח יותר חזק, הוא מושך אלקטרונים מהחמצן אליו, הוא מקבל אותם אליו, החמצן מוותר אלקטרונים, מעביר את זה אל הברזל, והברזל בעצם מתחמצן, וזה מה שאנחנו רואים, חלודה. כן, הברזל קיבל אליו, התחמצן, החמצן חיזר, ויתר על אלקטרון אחד, ובעצם זה הוליד חלודה. מה קורה עם הזהב? הזהב, הסימון שלו בטבלה המחזורית זה AU, וכמות האלקטרונים, ועם אלה גם הפרוטונים שבו, היא 79. 79. באיזה אופן זה בנוי? גרעין האטום, ואז יש עיגול, יש לו 2, שתי אלקטרונים בעיגול הראשון, אחר כך 12, אחר כך 32, אחר כך עוד פעם 12, וכל פעם, זה הכל הרמוני, 2 זה אחד מול השני, 8 מסודרים יפה, 18 מסודרים יפה, אחר כך עוד פעם 12 מסודרים יפה, הגענו ל-78. במעגל החיצון, יש לו אלקטרון אחד. בסדר? אם נגיד, אם נגיד לא היה לו את המעגל הזה, אלא היה לו חסר את אלקטרון אחד, אז הזהב היה רוצה מאוד מאוד מה? לקבל. אבל יש לו אלקטרון אחד שהוא לבד שם, מיותר, ולכן הזהב תמיד שואף למסור אותו. הוא הנותן האולטימטיבי. הזהב הוא נותן ולא מקבל. הוא לעולם לא מקבל כמעט. יש תמיסה אחת שהיא יכולה להמיס זהב על הזהב, הוא בגלל המבנה המולקולרי שלו, יש לו אלקטרון אחד שנמצא במעגל שם, והוא בעצם, הוא בודד את הזהב, תמיד ישאף לתת אותו הלאה, כדי להגיע למבנה השלם, למבנה האורגני. יוצא שהתכונות האציליות של הזהב יושבים על עובדת היותו נותן. אולטימטיבי, נותן וכמעט לא מקבל. המתכת הבסיסית ביותר, שממנה עשוי המשכן, היא מתכת של נתינה. ובעצם, גם מזה עשוי המשכן בעצמו. כי המשכן בנוי על מה? על נדיבות. על נדיבות לב. וזאת שאלה ידועה, לכאורה. המשכן זה דבר מספיק חשוב כדי שנעשה עליו כפייה. שתהיה חובה, זאת אומרת, כל אחד ייתן חובה. אבל רואים שזה לא ככה, רואים שכדי להנחיח את, את הנוכחות האלוקית צריך שהחומר הבסיסי שהמשכן יהיה עשוי ממנו יהיה נתינה, נדיבות לב. באיזה אופן בממד החומרי של הטבלה המחזורית בא לידי ביטוי עולם הנתינה? איפה? בזהב. לכן הזהב הוא גם מוליך טוב. כי בעצם מוליכות זה באמת אומר, אני לא משאיר את זה אצל עצמי, זה פוגע אביב, אני מיד מעביר את זה הלאה. אם אני תקוע בעצמי, אז מה שזה נשאר. אבל הזהב, הכסף והנחושת של שתיים מוליכים מאוד מאוד טובים. כלומר, אני גם נותן, ואני גם מוליך, ואני גם מעביר. זאת מתכת מתנדבת. המתכת של הזהב. היא מביאה לידי ביטוי את הנדיבות בחומר שלה, ותראו כמה תכונות אציליות יש בה. אז הסיבה שאנשים אוהבים זהב, סיבה עמוקה. כלומר, אני רוצה לטעון שזה הפוך. מה יפה? לא הזהב יפה, הנתינה יפה. כשאתה מגיע למשהו שהוא נתינה אולטימטיבית, אתה קורא לו זהב. תפוחי זהב, פוז, כן? חור זהב, תפוחי זהב, הכל זהב. לזה קוראים, וזה מה שהופך את הזהב ליפה. הרי היופי זה דבר סובייקטיבי. למה זה יפה וזה לא יפה? מה שהופך את הזהב ליפה זה העובדה שהוא נמצא בתכונתו הכימית כנותן אולטימטיבי, והפוך לגמרי מהמקבל. הוא כמעט לא מקבל בכלל. עכשיו, נבין עוד משהו. הזהב, כמו שאמרנו, הוא נותן, נכון? רגע, מה עשיתי להגיד? כן. עכשיו, קצת גימטריה בעולם הרמז. זהב בגימטריה זה 14. דוד בגימטריה זה 14. דוד הוא ספירת המלכות. הזהב מאפיין את מי? את המלכים. נכון? מלך, שרבית זהב, כתר זהב, מלכות על ראשו. זה מתכת המלכים. המלך האמיתי, מי הוא מלך אמיתי? כמו נגיד, בדומה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, המלך האמיתי זה לא החשברוש, החשברוש הוא ההפך המלך. החשברוש הוא מלך שעסוק בכל המגילה, רק לקחת מהנתינים שלו עוד ועוד, לקחת להם את האנשים, לקחת להם בתולות, לקחת להם להטיל מיסים כל הזמן וכו'. הוא מטיל מיסים, הוא עושה הנחה למיסים. זה המלכות של החשברוש. אבל מלכות, מלכות הקדוש ברוך הוא ומלכות דוד המלך, מלכות דלת למיגר מכלום. למה הקדוש ברוך הוא מלך? למה הוא מלך? כי הוא נותן. הוא נותן לכל העולם. עזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברחבים, נותן חיים, נותן זה. ולכן הוא מלך. כלומר, בחינת מלכות אמיתית היא בחינת הנתינה. שבאה לידי ביטוי בדוד. שבאה לידי ביטוי בזהב. כן, כן, זה הכל בשביל עצמו. זה הכל כדי לבסס את מלכותו. כן, לגמרי, כן. בסדר? אז... מה זה? מי החשברוש?
לא, שלמה,
אגר זהב, ועשה מיסים. לא, שלמה, הוא הפוך, הוא לא אגר זהב, הוא השתמש בזהב לבית המקדש. רחבעם אולי יותר, רחבעם מטיל מיסים וכו'. אז זה בעצם פשר השימוש בזהב בצורה כל כך דומיננטית במשכן. בגלל המבנה המולקולרי המיוחד והעובדה שהוא מתכת שנותנת, אז לכן הוא בעצם, וגם מכאן נובע גם אני חושב גם היופי שלו. טוב, אז מה תגידו? ובצדק תגידו, אולי. בסדר, נכון. יישר כוח. זהב זה הכי, הכי טוב. אבל זה נדיר. נדיר למצוא אדם שכולו נתינה. נדיר למצוא, נדמה לי שהשבוע זה ההזכרה של שמחה אולצברג, אבי הפצועים, בחודש אדר מתישהו, אם זוכר נכון. נדיר למצוא אדם שהוא כולו... רק רוצה לתת לאחרים. אנחנו חושבים על עצמנו, אנחנו חושבים על זה, נדיר. הזהב הוא נדיר. אז קודם כל נכון, באמת זה נדיר. להיות נותן זה לא קל. זה אפשרי, אבל זה לא קל. אבל אני חושב שאולי ישנו איזשהו הבדל מסוים בין המתכות, כלומר בין חלקי הבריאה הנמוכים, לבין האדם. כלומר, הציפייה מכולנו, ולכן אני חוזר חזרה לציווי על המשכן, שהציפייה במשכן היא שכולם יתנדבו, כולם יתנו. והציפייה מהאדם הוא להיות יצור נותן, שעסוק בנתינה. נתינה לא חייב להיות רק כסף, כמובן. נתינה זה יכול להיות יחס תשומת לב, הערת פנים, חיוך, מגע, מילה טובה, העברת מידע וכו' וכו'. על זה בנוי משכן, על זה בנוי השכינה. זה נקרא להידמות לבוראנו. הייתה לי לפחות איזו טעות, אני הבנתי שהיא טעות נפוצה, מיד נתקן אותה, כן, אבל אמרת עצמי, בוא נבדוק את, את סוגי הדם השונים של בני אדם. דבר מאוד מעניין, סוג דם, כן? מזכיר קצת, מכיוון שהכסף נקרא גם דמים, כן? נכון? כסף נקרא גם דמים, גם בזהב, יש זהב אדום, אז, ויש כמו שיש תרומת זהב או כסף, יש גם תרומת דם. אז יש הרבה מאוד וריאציות בדם שלנו שמזכירות לנו את העניינים של הכספים והזהב וכו'. אז בואו נראה רגע בסוגי האדם השונים. סוגי האדם מובדלים ביניהם, עוד פעם לא ניכנס כאן להגדרות המדעיות, אבל סוגי האדם מובדלים ביניהם על ידי איזשהו מבנה של סוכרים על, תא, על, תא, על, תא, על התאים האדומים, שיוצרים ביניהם סוגים שונים שלא תמיד מדברים אחד עם השני. יש קבוצת A, יש קבוצת B, יש קבוצת O. כל אחד מהם יש פלוס ומינוס, ויש גם לצרף ביניהם. סוג אדם הצדיק ביותר, שנותן לכולם, ומה? ולא מקבל מאף אחד חוץ מעצמו, מי זה? או. או תתה. סוג אדם האגואיסט ביותר, חושב רק על עצמו, מקבל מכולם, אבל נותן רק לעצמו, זה AB פלוס. אז יש פחת AB פלוס, מיד אחריו AB מינוס, אבל הם הכי, הכי אגואיסטים. בסדר? מהו סוג אדם הנדיר ביותר? סוג אדם הנדיר ביותר הוא AB פלוס. מהו סוג אדם הנפוץ ביותר בעולם? O. לא. כלומר, אצל בני אדם זה הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא את רוב בני האדם עם תכונות דם אלטרואיסטיות. תן לכולם. מה יהיה עליי? אל תדאג. גם ההוא לידך יכול לתת לכולם. כולם פה יכולים לתת לכולם. והוא ברא מיעוט של אגואיסטים. כלומר, בסדר, אפשר, העולם יכול לעשות אותם. כן, כמובן שהאדם יש לו בחירה חופשית ויכול לשנות את הזה, וזה לא נקבע, יש היום, יש דיאטה לפי סוג אדם, מכירים את זה. אבל זה לא שעכשיו אדם שיש לו סוג דם O זה בהכרח שהוא צדיק, אדם שיש לו סוג דם AB פלוס כמוני, זה בהכרח שהוא עכשיו רק חושב על עצמו. אבל ברמת הרעיון, סוג אדם הנפוץ ביותר הוא סוג אדם O, כסוג של איזה מן אמירה, מה שאנחנו מוצאים אותו בתור דבר נדיר בטבע, הוא לא תכונה נדירה אצל בני אדם, היא תכונה נפוצה, היא תכונה מבוקשת. להיות נותן, להיות נדיב לב, כל נדיב לב יביאה את תרומת אדוני, זהב, הכסף ונחושת, אז אתם חושבים שנדיב לב זה יהיה איזה, זה יהיה איזה מישהו כזה מיוחד, זה מישהו נדיר כזה? לא. מה מתברר בסוף? שמי הם נדיבי הלב פה במשכן? כולם! כולם הביאו! פשוטי העם, הדרמי העם, דווקא הנשיאים, הם נשארו מאחורה, אבל הפשוטים! הביאו יותר מדי, מתברר שכשאתה קורא למישהו נדיב לב ואתה מעורר אצלו, הופך אצלו איזה גירוי כימי, מעורר אצלו את התכונה הזאת, הוא הולך עליה. הוא נהיה נדיב לב. כי אצל כל אחד ואחד מאיתנו יש, כלומר, התכונה הנפוצה ביותר היא תכונה של O, של נתינה. אז זה בעצם המבנה הזה, המבנה של המתכות, של החומרים שמהם עשוי המשכן, והחומרים משפיעים על האדם. שרנו רק לברר, אז איך יכול להיות שהזהב גרם תקלה בהתחלה? כן, איך יכול להיות שהזהב גרם בהתחלה תקלה? אז הזכרנו, הזהב הוא, יש בו צד חיצוני, דווקא בגלל היופי שלו, אז הוא מבריק וחיצוני, אבל תשימו לב, חי וראי, גם בחטא העגל בא לידי ביטוי תכונת הנדיבות. למה? מה אהרון אומר להם? התפרקו! כל נזמי הזהב אשר באוזניכם וכו', כלומר, תתחילו להתנדב. והאבן אומר, מי יוותר על זה? אבל לא, ברגע שאתה נוגע בסוד הנדיבות, תוך שנייה, מלא זהב. רק זה הייתה נדיבות למקום הלא נכון. זה היה להוציא כוחות במקום הלא נכון, ולכן חטא העגל, עם כל החומרה שבו, 3,000 איש, וזה יחסית עובר מהר. כן, מיד מתכפר. כי גם שם, המדרש אומר, נטבעים לעגל ונותנים, נטבעים למשקל ונותנים. זו אותה נדיבות, רק היא לא כוונה למקום הנכון. אבל הזהב הוא יסודו בהופעת תכונת הנדיבות שבאדם להיות האדם נותן, הדימוי הגדול ביותר לריבונו של עולם, זה מה הוא נותן, גם אנחנו יכולים להיות נותנים, ועל זה בעצם בנוי המשכן. נסיים ונאמר שמשכן שילה, שאנחנו עסוקים כאן בכבודו ובבניינו, נחרב ברגע שהכהנים ששירתו בו נהפכו מנותנים למקבלים. שני בני אלי חופני ופנחס, בני בלי יעל. מה זה בני בלי יעל? תנועה של נתינה היא תנועה של עלייה, והם בלי יעל, הם לרדת, הם רוצים לקבל את המיסי, את התשלומים, את הקורבנות, את הזה. ברגע שזה נכנס לתוך המשכן, המשכן מפסיק לתפקד ובעצם נחרב. שיהיה לכם יום זהב.